שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שבנוהל יעניק לכם מידע על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. וואו, יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל לפני שאנחנו מגיעים לנושא שנדבר עליו היום, כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג' 5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני, ניסן שטראוכלר. ניר, מה העניינים?
מצוין, מה שלומך, ניסן?
אני בטוב, כיף להתראות, כיף להשתמע.
נכון.
אנחנו נדבר היום. אנחנו נדבר היום על דברים ירוקים כאלה, אתה יודע, על בנייה ירוקה, על איכות הסביבה. אנחנו נכנסים עכשיו גם לאיזושהי תקופה של קיץ וחום כבד, וקצת ברמה הכללית, אני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה ההתנהגות שלנו היא התנהגות שמשפיעה ותשפיע על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו. זה פשוט ככה, נכון?
לגמרי, לגמרי. זה מדהים כמה זה ככה.
וזה אפילו קצת עצוב לראות שאנחנו לא מוצאים כרגע סימני חיים יוצא דופן על כוכבים אחרים, על מקומות אחרים בגלקסיה, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו פשוט נמצאים במצב שוואלה, כאילו זה המקום היחידי שאנחנו באמת יכולים לחיות בו, אנחנו צריכים לשמור על המקום הזה, יש מדינות בהן, יש באמת איזושהי תפיסה שזה מצב חירום ומתנהגים בהתאם. אצלנו בארץ, למרות כל מיני הגדרות כאלה ואחרות, שעד 2030 אנחנו נפחית בפליטת גזי חממה וכו', אני לא בטוח שאנחנו כל כך בכיוון, אבל בוא נדבר על זה היום, אז אנחנו נגדיר באמת, לפחות בכל מה שקשור לעולם, הבנייה, מה היא בעצם בנייה ירוקה, מה המשמעות של הבנייה, האם היא מייקרת את הדירות או שלא, שזו זה חתיכת נושא, החיים עצמם, כמו שאנשים אומרים, מול כל מיני אידיאלים או שמירה על העתיד שלנו, אבל לא משהו שבוער כרגע, גם על זה אפשר להתווכח. האם הבנייה ירוקה מגנה על ישראל מהאתגרים הסובייקטיביים שלה? אתה יודע, יש פה טילים שיכולים ליפול, יש רעידות אדמה שיכולות לקרות, דיברנו על זה בעבר. האם בנייה ירוקה היא בנייה שתגן עלינו מכל הסיכונים העתידיים האלה שיכולים לקרות? האם יש התכנות לבנייה ירוקה בכלל בארץ? אז אנחנו עכשיו נתחיל. אז אולי בעצם מהגדרה של מה זו בנייה ירוקה ולמה בכלל צריך אותה?
קודם כל, בנייה ירוקה היא גישה מערכתית שכוללת גם לתכנון, גם לביצוע וגם לתפעול של בניינים, כשהמטרה העיקרית היא באמת לשמור על הסביבה, לחסוך אנרגיה, מים, חומרי גלם. היא למעשה מיושמת משלב התכנון המוקדם ועד לשימוש בפועל בבניין. זו גישה שהיא ידידותית לסביבה, היא בריאה לדיירים ולמשתמשים השונים בבניינים עצמם, והיא מעודדת חיסכון ושימוש בחומרים שהם חומרים ומשאבים טבעיים ובמחזור פסולת. המטרה של השיטה הזאת היא ליצור סביבת מגורים שתמנע ככל האפשר פגיעה במשאבי הטבע, משאבי הטבע המתכלים, באיכות הסביבה, תוך שימוש באביזרים שהם חסכנים באנרגיה, חסכנים במים, מזעור כל מיני היקפים של עבודות אפר וכדומה, והגדלת יעילות הטרמית וניצול נכון יותר של השטח על מנת לחסוך באנרגיה. למעשה יש כמה תקנים שקשורים לבנייה ירוקה. התקן למעשה הרלוונטי, הנוכחי, העיקרי בהקשר הזה, זה תקן ישראלי, תף יוד מה שמכונה, 5281, בנייה בת קיימה, זה נקרא בנייה ירוקה. כשהתקן הזה נועד למעשה לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה, ושל השימוש במבנים על הסביבה. התקן למעשה מחולק לתשעה תחומים עיקריים. אני אגיד לכם אותם מה זה, ואני קצת אפרט על כל תחום למעשה. קודם כל מדברים על אנרגיה ביו-אקלימית, אוקיי? שזה אומר חימום וקירור פסיביים, שימוש נכון בשמש וצל, הגנה מפני רוחות. הנושא השני זה אנרגיה מערכתית, ששם למעשה משתמשים במוצרים כאלה ואחרים שעומדים בתקן 1045, שזה תקן טרמי, ובכל מיני תקנים נוספים, אני לא סתם מלא בכל מיני פרטים ומספרים, זה לא פחות רלוונטי. החלק השלישי, התחום השלישי זה למעשה קרקע, שמתייחס לאקולוגיית האתר, אנחנו עושים סקרים של חי וצומח, אנחנו עושים, בוחנים את, את הקרקע ואת המזהמים שיש בה, אם יש, בודקים איזה עצים אנחנו למעשה נקרות או נשמר או נעתיק, ומתייחס, הפרק הזה למעשה שהוא פרק הקרקע, מתייחס גם לזיהום אור לילי, זאת אומרת כמה האור בשעות הלילה משפיע על הסביבה ועל הסובבים. החלק הרביעי הוא פרק של מים, ששם למעשה יש גם כל מיני אמצעי מדידה מסוימים ובקרים, אמצעי בקרה, למשל שילבו שכל הגינות, גם בבניין מגורים וגם לא בבניין מגורים, למעשה חייבות להיות עם, עם אמצעי מדידה משניים ובקרה, חיסכון במים שפירים למטרה של השקעה של גינות, ניהול מי נגר עילי וניקוז, למשל אומרים שחייב להיות 15% ניקוז והחדרה של מי גשמים, אתה יודע, לפני כמה שנים בודדות היה אסון מאוד גדול של, של זוג ש, שנקלע לתוך מעלית ושיטפונות מאוד גדולים, מתו שם מוות נוראי,
כן.
אני לא אשכח את היום הזה, כמה, כמה זה טלטל אותי, אבל וחלק מהפתרון זה אם היה חלחול כמו שצריך, אז יכול להיות שהאסונות האלה היו נמנעים. החלק החמישי זה חומרים שאנחנו נרחיב עליהם בפודקאסט עכשיו, אז צריך להיות חומרים שהם בעלי תקן ירוק וכו' וכו'. אני בכוונה לא ארחיב על זה עכשיו, אז יש כן, ממש כן. פרק שלם על חומרים. החלק השישי זה נקרא בריאות ורווחה, שלמעשה הוא מדבר על איכות האוויר בתוך הבניין, שיעור האוויר הצח במערכות מאולצות, יש מערכות, עוד פעם, בבנייני מגורים זה אולי קצת פחות, אבל בבנייני משרדים, בבניינים אחרים, יש מערכות שלמעשה מחליפות אוויר כל הזמן, ושאלה מה כמות ההחלפות ומה שיעור האוויר הצח. וכמובן, הגבלה של קרינה של כל מיני חומרים כאלה ואחרים, חומרים רדיו-אקטיביים, שחלק מהם מרכיבים, או הרכיבו יותר נכון אלמנטים בבנייה, למשל בטון פעם היה מורכב מחומרים שהם רדיו-אקטיביים. קרינה אלקטרומגנטית, יש עוד כל מיני כאלה דברים, תאורה כזאת ואחרת, תאורה מלאכותית, איכות אקוסטית, רמת הרעש המרבית ש, שלמעשה יש במעטפת בפנים, בתוכו. החלק השביעי זה פרק הפסולת, שלמעשה מדבר על ניהול פסולת מוצקה, הפרדה פסולת תפעולית וכו' וכו'. החלק השמיני זה חלק התחבורה, שלמעשה אנחנו מחויבים להקים מתקנים וחנייה לאופניים, אנחנו צריכים לדאוג לזה שיש שבילים בטוחים להולכי רגל ושבילי אופניים במקביל. החלק התשיעי והאחרון זה הנושא של הניהול, בעיקר ניהול של אתרי בנייה, מחזור פסולת, שימוש חוזר, סילוט פסולת בניין ועוטפי אפר, מזעור השפעות של אתר הבנייה למעשה על הסביבה בזמן העבודות עצמם וכו'. למעשה במרץ 2022 החלה הפעימה הראשונה של התקן שמחייב למעשה בנייה ירוקה בהליך רישוי, כולל בהיקפים גדולים. בספטמבר 23 תחל הפעימה השנייה, ולמעשה שם יוגדר שכל המבנים החדשים בישראל לסוגיהם השונים למעשה מחויבים לעמוד בתקן בנייה ירוקה.
מה יקרה למי שלא עומד בתקן הזה? מי ש...
לא יקבל תופס 4, לא יקבל אישור אכלוס. מה זאת אומרת? כולם חייבים לעמוד בתקן, גם בהיבט התכנוני וגם בהיבט הביצועי. אין כאן משחקים, זה חלק מהדרישות. כמו שאתה צריך לעמוד בדרישות של... אתה יודע, הזכרת את מיגון מרעידות אדמה או מיגון מטילים, אז היום כל בניין למעשה צריך לקבל אישור של פיקוד העורף,
כן.
של הרשות הארצית לכבאות והצלה, של יועץ נגישות וכולי, זאת אומרת, זה חלק מהקריטריונים יהיו. אנחנו כיום מבצעים פרויקטים, וכשחלקם הלא קטן כבר, כבר עם בנייה ירוקה, ולמעשה אנחנו כבר שומרים על הסביבה יותר ויותר, וזה הופך להיות יותר נפוץ.
כשאת אומר בנייה ירוקה, זה אומר בנייה שכוללת את כל תשעת הסעיפים שציינת כרגע, כלומר, עמידה בתנאי
מסוים. אני תכף מרחיב על זה עוד יותר, כי יש פה איזשהו ניואנס. התקן עצמו למעשה מדבר על ניקוד. זאת אומרת, כל בניין צריך לצבור איזשהו ניקוד מסוים כדי לעמוד בקריטריונים של בנייה ירוקה. זה למעשה התורה עצמה.
כן.
ויש ממש ניקודים לכל איזה, זאת אומרת, נניח בניין עם כוכב אחד, הוא צריך להגיע בבנייה חדשה, אני אדבר בתוספות, לא בשיפוץ של מבנים. כוכב אחד זה 55 נקודות, שני כוכבים זה 65, שלושה כוכבים 75, ארבעה כוכבים 83 וחמישה כוכבים 90. עכשיו, הנקודות האלה למעשה, גם התקן עצמו הוא תקן מאוד, איך אני אגיד, נגיש, גמיש. אוקיי, זאת אומרת, הם נותנים חופש מסוים למצוא כל מיני אלטרנטיבות כאלה ואחרות, כדי שבאמת נצליח לעמוד בזה, בסדר? בצבירת הנקודות.
אמרנו ש...
אני אתן דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה לנקודות. סתם דוגמה, פרק האנרגיה מקבל 38 נקודות, הוא מחולק ל-24 ו-14. זאת אומרת, הביו-אקלימי, מה שהזכרנו אותו מקודם, הוא מקבל למעשה 24 נקודות, והמערכות, האנרגיית מערכות, מקבל 14 נקודות. הקרקע מקבל 17 נקודות. 17% למעשה מה-100 נקודות, כן? מה-100 אחוז. באחוזים, אני אתקן את עצמי. זאת אומרת, האנרגיה 38 אחוז, קרקע 17 אחוז, מים 13%.
מעל 50 אחוזים. אוקיי.
נכון. נכון. יש טבלאות מפורטות, אני כן רוצה לתת כמה דוגמאות. למשל, קרינה אלקטרומגנטית. זה נוגע לכולנו. זה החשמל שקיים ברצפה, בתקרה, בכל מקום. טיפול בקרינה אלקטרומגנטית. למעשה, אנחנו עושים בידודים, אנחנו מבודדים, מרחיקים, מטפלים, בכלל מודעים לזה שהקרינה האלקטרומגנטית משפיעה עלינו ופוגעת בנו.
כן. כל שכן בבית החכם או שאין לזה קשר?
אין קשר לבית חכם.
אוקיי.
זה פשוט, תראה, הבנייה הירוקה באה ואומרת, אנחנו רוצים לשפר לכם את החיים, אנחנו רוצים להקטין את הסיכון של יושבי הבית, אנחנו רוצים לדאוג לעתיד ילדיכם, בסדר? אוקיי. כשאתה מדבר, אני כן אדבר רגע על הקרינה האלקטרומגנטית, כי היא חשובה. יש תקן למעשה שאוסר לשים לוח חשמל דירתי על קיר של חדר שינה או מטר ממנו. בסדר? אפשר לשים את זה על חדר החצה.
כן.
אבל לחדר שינה אסור לשים את זה בשום פנים ואופן. אוקיי, כנ"ל גם מעברים של צנרת, סתם דוגמה, האזנות הראשיות, הרי אתה יודע, אם נניח אני לוקח בניין של 50 דירות, אוקיי? יש איזשהו פיר בבניין שמוביל את כל הקבלים של החשמל, האזנות הראשיות לכל דירה ודירה,
כן.
והפיר הזה עובר איפשהו בשטח הציבורי. אוקיי? אם הוא צמוד לדירה, צריך לבודד אותו לחלוטין, לשים לו פח מיוחד, שלמעשה מקטין את הקרינה האלקטרומגנטית שנכנסת לתוך הדירה.
כן, כי להזיז אותו זה סיפור.
ויוצא למעשה דוח משוגע. קרינה, יוצא, לא לגמרי שמעתי אותך, אבל יוצא ממש דוח קרינה, זאת אומרת, ממש עושים בחינה מדוקדקת של רמות הקרינה שעלולות להיות, ומלכתחילה כבר מבודדים אותם. זה אומר שאנחנו שומרים על יושבי הבית מקרינה אלקטרומגנטית, ואנחנו מרוויחים 2.5 נקודות על זה.
הבנתי. אמרתי אוקיי? שלהזיז כזה ארון... להזיז כזה ארון הזנה זה סיפור מההפטרה, אני מניח. להזיז כזה, להזיז את הארון עצמו, להזיז את כל נקודות החיבור. אם אתה רק רוצה להזיז אותו כמה מטרים מהדירה, בטח זה סיפור של...
אנחנו מדברים על מבנים חדשים, למרות שגם בשיפוץ זה תופס הדבר הזה, כן? גם בשיפוץ אומרים, כבר אתה משפץ, תזיז את זה, תרחיק את הסכנה ממך. גם את הארון הדירתי וגם את הקבלים בחוץ. אני אתן עוד דוגמאות.
בטח.
למשל, חימום מים. למשל, מעלית, שיש לה איזשהו דירוג אנרגטי מסוים. מעלית למשל נותנת 2.5 נקודות, חימום מים שנותן 5 נקודות, שזה המון, אם תחשוב על זה.
נכון. אתה חייב להגיע לפחות
55. דיברנו על זיהום אור לילי, נכון, על ההשפעה של האור בשעות הלילה, על מה, כמה אור מפיץ. זה נקודה למשל, זאת אומרת, אם אתה תדע לנהל את זה כמו שצריך, ותדע לבדוק את זה בכלל, אתה יודע, יש אנשים שישימו פרוז'קטורים ענקיים לכיוון של, לא יודע, מה, מכוניות שנוסעות, זה משפיע, זה משפיע, כן. או לכיוון חדר שינה של מישהו. בסדר? אז צריך לדעת שהכיוון של האור, שעוצמת האור צריכה להיות נכונה לסביבה. אני אתן עוד דוגמאות, בסדר, מנושאים שונים. למשל, דיברנו על על האמצעי מדידה ובקרה של מים, של גינון, על שימוש במים שפירים להשקיה. חומרים אני ארחיב אחר כך הרבה.
לכמה נקודות אתה צריך להגיע בסוף? לפחות 55?
לפחות 55.
עכשיו, תגיד, בתוך המנעד הזה והגמישות, איפשהו יש פה, כי שאלנו גם, אחת השאלות הייתה, למה אנחנו בעצם צריכים אותה? ענית במידה מסוימת כבר על השאלה הזאת, אמרת, אוקיי, אנחנו בשביל להגן על עצמנו, להגן על המשפחה, להגן גם על הסביבה, על הכל מסביב. ואני שואל, האם המקום הזה שאוקיי, 55, אז יש לך אישור, הוא לא גורם לזה שאנשים באים אומרים, אוקיי, העיקר שנעבור את זה, ואז בהרבה דברים אחרים מחפפים, ונוצר נזק לסביבה או לאנשים עצמם. הגעתי כבר ל-55, אז אני יכול אולי לזרוק על הדברים האחרים, כי אנחנו בסופו של דבר מכירים שיש אנשים שמן הסתם החשיבה שלהם היא כזאת.
תראה, יש גורמים בענף בארץ שרואים את זה בתור מטלה, או רואים את זה בתור עונש בדיוק. מסוים. בסדר, אתה יודע, כבודם במקומה מונח. אין ספק שזה עולה, יש לזה עלות, זה לוקח זמן, זה לוקח תשומת לב, זה משהו שצריך לנהל אותו ולטפל בו, דיברנו, צריך דוח קרינה ודוח אקוסטי ודוח טרמי ודוח זה, נכון, נכון. אבל אתה יודע, אתה יודע מה זה מזכיר? זה מזכיר לי, אתה יודע, את ההגדרה של המילה השקעה, שאני משלם עכשיו עבור רווח עתידי, זה מה שזה. זה בנייה ירוקה, זה השקעה, זה investment בעצמנו ובכדור שלנו ובילדים שלנו. זה זה. אנחנו היום משלמים מחירים כדי שהעתיד יהיה יותר טוב. שתשמע, זה שזה ישתפר, ישתנה, ישתכלל, נראה על פניו שכן. אנחנו מדברים על זה גם בהמשך בתוך השאלות שככה קצת התקומם, אבל כן, אנחנו שמה, וכן, יש גורמים בענף שלא אוהבים את זה. בסדר. יש גורמים בענף גם שלא אוהבים לשמור על הבטיחות של העובדים.
זה
יש גורמים בענף, אתה יודע, שנסו, לא יודע מה, כל מיני מניפולציות כאלה ואחרות. אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה הולך לכיוון, זה הולך לכיוון חיובי. תראה, מבנים אחראים על בין 40 ל-50 מצריכת חומרי הגלם בעולם. בסדר?
כן.
30-40% מצריכת האנרגיה העולמית. 25% מקריטת היערות העולמית. 17% ממי השתייה העולמיים. 55% מייצור הפסולת העולמית. ו-30% מפליטת גזי החממה מקורם במבנים. אנחנו מדברים פה על אחוזים מאוד גבוהים, ואני חושב שהגיע הזמן לשפר את המצב, לתקן אותו, ולהפוך אותו ליותר טוב ולפחות מזיק. אתה יודע,
איפה אנחנו עומדים בישראל בנושא הזה? כלומר,
בישראל, כמו שאמרתי, במרץ 22, למעשה לאחרונה, למעשה כן. הפעימה הראשונה התחילה, היא מחייבת, לא ניכנס לזה כרגע, אבל היא מחייבת כן. חלק מהבניינים, ובספטמבר 23, למעשה תהיה הפעימה השנייה שתחייב את כל הבניינים. אנחנו פוגשים את זה יותר ויותר בפרויקטים, כמו שאמרתי כבר.
כן. כן.
בהתחלה זה היה נורא קשה ונורא מורכב, וזה היה מסורבל נורא וכאלה, אבל אתה יודע, מתרגלים ולומדים, ובאמת מעריכים את הדברים שבאמת נכונים וחיוביים.
יחסית לעולם המודרני? גם, אתה חושב שאנחנו מתקדמים יחסית בוא נגיד, המדינות המפותחות?
אני חושב שאנחנו מתיישרים לפי המדינות המפותחות, יותר ויותר. אני רגע רוצה לדבר על ההיבט הכספי. כן. אני עשיתי חישוב, כיום בנייה ירוקה מייקרת העלות בערך ב-25 אלף שקל ליחידה. זה המון, זה המון. דרך אגב, מי שיגיד משהו אחר, הוא צריך להוכיח, כי אני ממש ישבתי ועשיתי את החישוב.
מעניין.
וזה המון, זה המון. אתה יודע, בשנת 1995, זה די מזמן, פיטר דרוקר, אם אני לא טועה, או מייקל פורטר, אני לא זוכר, כבר מתבלבל משום מה כן. פתאום עכשיו, הוא הוציא איזשהו מאמר שקוראים לו Green and Competitive, ירוק ותחרותי. אני זוכר שקראתי אותו בשנת 98, ואמרתי, בוא נע, השיקור הזה, זה עולה כל כך הרבה כסף, על מה הוא מדבר בכלל? הוא לא בכיוון. בתחילת שנות ה-2000, אל גור לקח את זה צעד קדימה, והעלה את זה למודעות העולמית, כן. אחרי שהוא הפסיד לג'ורג' בוש במרוץ לנשיאות ארצות הברית, ובאמת הפך את זה, זה הפך למציאות. זה הפך להיות green and competitive. גם בהיבט של אנרגיה מתחדשת שקוראים לזה, גם בהיבטים אחרים. זה מדהים, זה מדהים, זה יפה, ואני בעד.
25,000 שקל יחידת דיור, אני מנסה לחשוב ככה, תראה, במושגים של היום עם ההתייקרויות של מחירי הדיור, זה הופך את זה למשהו שהוא פחות משמעותי מחת אחוזים, אבל עדיין זה כסף.
זה המון, זה המון בבנייה. זה המון בבנייה, באמת.
כן.
אבל אני חושב שעם הזמן, זה ילך ויפחת, זה יהפוך להיות יותר ויותר סטנדרט, זאת אומרת, זה יהיה חלק מהעולם, וכמו ב-Green and Competitive, זה משהו שיקרה, זו המציאות כרגע. ולא הרבה זמן, דרך אגב, אתה יודע, מצד אחד, 95 זה רחוק, זה 27 שנים, אבל מצד שני, זה לא כל כך הרבה זמן, בהליכים, בענף כמו ענף הבנייה, שעד שהוא מסורה, אנחנו עד היום בונים בבלוקים כאלה, בכל מיני דברים מוזרים, שבנו, יש לי מריצות באתר, בסדר? אתה יודע, אנחנו בונים, האבולוציה לא מצליחה באמת להדביק את הקצב. והטכנולוגיה וכמות הטכנולוגיה היא לא כל כך גבוהה בענף הבנייה. נכון שיש יותר ויותר, אבל עדיין, ולעשות מהפכה כזאת, וזה מהפכה של ממש, שפו גדול למי שמקדם את זה, מי שמוביל את זה, וכל הכבוד, אנחנו צריכים לחבק את זה, ולפתח את זה, לטפח את זה כמה שיותר מהר.
כל הנושא של התלת ממד, של הקמת בניינים, כמובן בצורה מהירה והכל, שאני קורא את זה, לפעמים אני שואל את עצמי עד כמה זה באמת יכול להתאים למציאות הישראלית, שאנחנו בעצם, במידה מסוימת, רוצים יותר ביטחון כתוצאה מהאיומים הנשקפים, אם הם, אתה יודע, מכוח המציאות או באופן טבעי, ואני שואל באמת במובן הזה, א', כמה זה באמת יכול להתאים לנו, ואם אני כבר מתחיל לדבר על העניין הזה, אז באמת, אתה יודע, הסטנדרטים של בנייה ירוקה מן הסתם התפתחו גם כן, אז לאיזה כיוונים זה יכול להגיע בעתיד הקרוב? דיברנו על זה טיפה בעבר, אבל אני רוצה לשמוע קצת על המקומות האלה.
כן. אתה שואל על בהיבט של החומרים, או שבהיבט של...
אני שואל בהיבט של החומרים, ובכלל, באופן
כללי. קודם כל, אני חייב להגיד, בנייה ירוקה שלוקחת בחשבון טיפול במים, או טיפול באנרגיה, או טיפול בזה, איך זה קשור לביטחון ולממדים, זה... או לדברים כאלה?
זה ודאי לא קשור.
שזה קשור.
ודאי לא קשור.
ממדים כיום... עשויים רובם ככולם מבטון מזוין, מבטון עם ברזל בפנים, עם פלדה בפנים, ולמעשה בהגה המקצועית זה נקרא גשר קור. בטון זה גשר קור, הוא מכניס את הקור פנימה, הוא לא רק לא מבודד, הוא גם מכניס אותו פנימה. הבנייה הירוקה, בכלל תקן 1045, בא ואומר, תבודד את זה, אם זה מבחוץ, אם זה מבפנים, באמצעות קלקר, באמצעות... תיח טרמי, או באמצעות כאלה, תבודד את זה, שבתוך הממד יהיה מזג האוויר או טמפרטורה יותר מאוזנת, שלא בהכרח מושפעת מבחוץ. אתה יודע, בסוג של צידנית כזאת, אתה כן. שם קלקר, מה זה קלקר? אתה רואים את האיש קרטיקים בים, הולך עם קלקר?
ברור.
קלקר מודבק, הוא שומר על הקור, נכון, או על החום, לא משנה מה, כן. מה הוא שומר בפנים. כנל גם פה. הממדים למעשה מצופים בקלקר, ובחומרים שבטוחים דרך אגב להדף. זה ממש חומרים מוגדרים בדיוק, יש ממש רשימה של חומרים שבא ואומר את הסוג הזה, הסוג הזה, הסוג הזה, אותם מותר לעשות בממד, ואסור לעשות את זה ואת זה ואת זה. אבל זה מדבר ביחד, זה מדבר בשפה אחת. בסופו של דבר, החומר הזה הוא חומר שהוא יכול להיות לו תו תקן ירוק, או שהוא מבודד טרמי, או מבודד אקוסטי, או לא משנה מה, והוא עדיין בטוח ועדיין שימושי.
אני חושב פשוט שהבטון הרי בפני עצמו הוא מזהם, נכון? כלומר, הוא גם חלק מהתמונה הרחבה.
התעשייה של הבטון, דיברנו על זה גם בעבר, התעשייה של הבטון היא תעשייה מאוד מזהמת, היא משתמשת הכיוון... בהמון המון מים, ההליך ייצור של צמנט פורטלנד, מה שאנחנו קוראים לו מלט,
כן.
הוא הליך, שדורש הרבה מאוד אנרגיה, למעשה מחממים אותו, שורפים אותו שם לטמפרטורות מאוד גבוהות. אתה יודע, אם אתה נוסע סביב גזר שם, ואתה רואה את המפעל, מפעל כן. נשר,
כן.
למפעל נשר יש תחנת כוח שחברת חשמל צמודה אליו. כי הוא צריך המון המון אנרגיה, הוא צורך הרבה מאוד אנרגיה כדי לייצר את זה.
כן.
נכון,
אני אומר, זה עניין של זמן, עד שירצו, עד שיצליחו להחליף את הבטון במוצר אחר, שגם יש לו איזושהי כדאיות כלכלית. גם אני רוצה לדבר על זה, אם אתה יודע אילו מוצרים יכולים להיות...
בוא נדבר קצת על חומרים.
בדיוק. אילו מוצרים וחומרים יכולים להיות אלה שהחליפו,
אני רגע רוצה לגעת בתקן ויכול להיות שזה ייתן איזושהי תשובה, ואם לא, אז תגיד לי, ואנחנו נרחיב על זה עוד יותר.
בטח.
אתה יודע, בתקן עצמו יש פרק שלם שעוסק בחומרים, ומדברים שם למשל על חומרים בעלי תו תקן ירוק. אוקיי, אתה אומר, טוב, מה זה חומרים תקן ירוק? מה היתרון שלהם? זה חומרים שמיוצרים במפעל ששומר על הסביבה, מפחית את הזיהום הסביבתי, ואתה יודע, המפעלים עושים זיהום סביבתי מאוד מאוד גדול.
ברור.
המוצרים האלה מפחיתים את פליטת הפחמן שכרוכה בתהליך הייצור, היא מצמצמת את השימוש בחומרי גלם ראשוניים, בסדר? ההגבלה של שימוש בחומרי גלם שמסוכנים לבריאות, ניהול סביבתי של המפעל ועוד המון המון נושאים. זה החלק הראשון מתוך התקן שמדבר על חומרים. כשאתה שואל אותי, נשמע לי הכל אחלה.
כן.
נשמע מעולה?
נכון.
החלק השני מדברים עליו על חומרים ממוחזרים. בסדר? עכשיו, אתה יודע, אני קצת אחזור על עצמי בחלק מהמקרים, אבל זה המשמעות, אתה יודע, להקטין את השימוש בחומרים שמזהמים ומסוכנים לבריאות, להקטין את השימוש בחומרי גלם ראשוניים או בתולים, להקטין את החציבה והקריאה של החומרים האלה, לשמור על הסביבה, לנהל את המפעל כמו שצריך שלא יזהם את הסביבה וכו'. אבל המחזור כאן הוא גם, הוא תהליך שגם מוציא את החומרים מזרם הפסולת. זאת אומרת, כאן אנחנו מקבלים דאבל, אנחנו כן. גם משתמשים בחומרים האלה, וגם מוציאים אותו מתהליך הפסולת, מזרם הפסולת. יש חומרים שלמעשה מייתרים את הצורך בקריאה של חומרים אחרים, או בחציבה של חומרי גלם. אני חושב שניתן למחזר הרבה מאוד את רוב החומרים בתחום הבנייה. אני חייב להגיד לך שאנחנו גם עושים את זה, אם העיריות מאפשרות לנו, בחלק מהמקרים המאפשרות. הדבר הבא, הבא בתור זה שימוש בחומרים ומוצרים מקומיים. שזה, אני חייב להגיד שזה מקסים בעיניי. אתה יודע, מעודדים להשתמש בחומר מקומי, בתעשייה הישראלית, זה מפחית את ההשפעות השליליות של שינוע וכל מיני פליטה של גזי חממה כאלה ואחרים, ופליטה של מזהמים אחרים להעביר, כן, אנחנו לא רק בגזי חממה.
כן.
מעודד ומחזק את הכלכלה המקומית.
בדיוק.
מעולה. אנחנו מדברים על חומרים ממקור אחראי, שיש לו מערכת ניהול סביבתי, שהיא מבטיחה את העקרונות של השמירה על הסביבה הטבעית, על האזור. התייעלות אנרגטית, ניהול פסולת מוקפד, שיפור אפקטיבי של תהליכי עבודה, של תהליכי ייצור. אני חושב שזה גם מקסים. אנחנו מדברים על ניתוח מחזור חיים, שזה גם, אתה יודע, כשאני אומר את זה, אני אומר, זה כל כך חכם ונכון, איך לא עשינו את זה קודם? אתה יודע, מעריכים את המחזור חיים של המוצר, של מה ההשפעות הסביבתיות שלו? כמה הוא הולך לחיות, מתי הוא יוצא מזה, ואיך הוא חוזר חזרה למחזור, זאת אומרת, איך הוא חוזר, מה המחזור חיים שלו, איך הוא ממשיך הלאה. אתה יודע, חומרים ומוצרים שעושים את הערכת מחזור חיים הזאת, הם מספקים מידע שיש לו השלכות סביבתיות מדהימות. מדהימות, והוא משפר מאוד את הביצועים הסביבתיים. אנחנו מדברים על חומרים בשימוש חוזר. שימוש חוזר של של מוצרים, של חומרים, של רכיבים, שקיימים באתר בנייה, וזה משפר את הקיימות של הפרויקט בצורה מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, זה נותן מחזור חיים נוסף לאותו מוצר, וחוסך המון מכל הסביבה.
כן.
אנחנו מדברים על חיפוי וריצוף של הבניין, שלא באבן טבעית.
מה שעשו עם שיש קיסר לצורך העניין, שלקחו משיש רגיל, לקחו, כן, בהקבלה כאילו לשיש שהוא בנוי מחומרים אחרים, אני לא נכנס למקום אם זה מזהם או לא מזהם.
תראה, אני לא יודע להגיד לך גם, אני חושב ששיש קיסר, אבן קיסר, היא יכול להיות שכן מזהם, אתה לא בטוח, אני לא יודע.
זהו, אני לא יודע, אני גם לא נכנס למקום הזה,
אבל באמת... אפשר לבדוק את זה, לראות אם יש להם או אין להם, אבל תחשוב שהם מקטינים את החציבה ואת הקריאה ואת העיבוד ואת הזיהום של המים בתוך ה... זה מאוד משמעותי.
כן.
וגם, אתה יודע, השינוע של המוצרים האלה, שהוא משאב קרקע למעשה, בדרך כלל משונה עם אנרגיה פוסילית, מה שנקרא אנרגיית מאובנים, בסדר? נפט, פחם, גז טבעי, שזה אנרגיות שמכילות כמות מאוד גדולה של פחמן.
כן, מזהמות.
למעשה הם נפלטים בתור גזי חממה ומגדילים את הזיהום אוויר ומקטינים את השנים שנשארו לנו על הכדור הזה.
כן.
אז אני חושב שזה כן מבורך. אני חושב שבסופו של דבר השימוש בחומרים, השימוש בבנייה ירוקה, יחסוך זמן, יחסוך כסף. פעם זה היה הזיה, שזה ממש לא מזמן, וכיום זה כבר ממש לא ריאלי, ממש לא דמיוני, זה ממש ריאלי, והעלויות רק יורדות כל הזמן.
אז אני... כלומר, אנחנו מבינים שבשלב כלשהו תהיה כדאיות כלכלית להשתמש בחומרים ירוקים, וזה אפילו יכול באמת להשפיע ולהפחית. כלומר, אם אנחנו מדברים על תוספת של 25,000 שקלים לכל יחידה היום, הצפי שלך הוא שנגיד עוד כמה שנים, ולא עוד הרבה, אם אני מבין נכון, שכבר להפך, החומרים שמשתמשים בהם, שהם גם תורמים לסביבה, יהיו גם כאלה שיוזילו את מחיר הדירה?
תראה, קודם כל הם יוזילו בצורה חד משמעית את עלויות האנרגיה שהדירה מייצרת. זאת אומרת,
כן.
הצריכה עצמה אמורה לרדת.
כן.
אמורים לצרוך פחות חשמל
שזה פנטסטי, אתה לטווח הרחוק חוסך מלא כסף, וגם כמובן
עוזר לכם. גם הדיירים, גם בעלי הדירות הרוכשים למיניהם, אז המשתמשים עצמם, הדיירים, אז הם חוסכים בעלות. ולא בעלות, לא רק בעלות, אני אומר, גם חוסכים בזיהום. אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה משתמש בחומר רדיו-אקטיבי, או שאתה מצמיד חשמל ללא בידוד לאנשים, אנשים סובלים מזה בסופו של דבר, זה לא משהו ש... אז החיסכון הוא לא רק בהיבטים האלה.
כן. תגיד, בתוך הסיטואציה הזו שאנחנו מסתכלים עליה כמה שנים קדימה, שכמו שאמרת, היו תחליפים לריצוף, לדוגמה, כן? יכול להיות גם, כמו שאני ככה כיוונתי, ואם אני מבין נכון, זה באמת המצב, גם בניינים אולי ייבנו מדברים אחרים, מחומרים אחרים, לא בהכרח ממלט, בטון, ובאמת מחומרים שהם יותר עדותיים, ואולי באמת זה יהיה טוב לכולנו. אתה חושב שאנחנו בעתיד באמת ניכנס לתוך איזשהו מצב שכאמור הבניינים נבנים מחומרים אחרים, וגם איך כל ההתקדמות הזאת תשפיע על העולם הבנייה ותשנה אותו ממה שאנחנו פוגשים אותו היום? אנחנו אולי נראה פחות עובדים, כי ירצו לחסוך באנרגיה, אז יכול להיות שישתמשו בכל מיני אלמנטים של רובוטיקה, גם על זה ככה קצת דיברנו ממש לפני כמה חודשים. האם יהיו בכלל מקצועות שייתרו ויעלמו בגלל השיטה ותפיסת העולם האחרת, שהיא תפיסת עולם שהיא ירוקה, לטובת כמובן הדיירים והסביבה?
תראה, קודם כל אני חושב שכמו שרואים בהיבט הטכנולוגי, אנחנו נראה גם בהיבט של הבנייה הירוקה, יש התקדמות והתפתחות כל הזמן, המצאות חדשות לבקרים, מה שנקרא, גם בשימוש באנרגיה שלמעשה לא מזהמת, שמש, רוח ועוד כל מיני המצאות כאלה ואחרות, שזה כבר הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ, גם לייצר חומרים שהם חומרים או מוצרים שהם חכמים ומותאמים טיילור מייד בדיוק למה שצריך, כמות הפסולת קטנה, הזכרת את המדפסות 3D או ייצור של מוצרים של 4D, דיברנו על זה שזה מוצרים שלמעשה משנים את הצורה שלהם בתוספת מסוימת או בחימום קצת, הם משנים את הצורה שלהם והופכים להיות משהו שהוא אחר ביחס להובלות שלהם. תראה, ראיתי גם מבנים היום, שמבנים שעשויים, לא פחות בישראל, כי בישראל יש לנו את הנושא של הממדים והדברים האלה, אבל
כן.
למשל ראיתי בברצלונה שלקחו, שבנו בניין ממכולות, מכולות ישנות, שמו לו בידוד טרמי, וכיוונו אותו לכל מיני כיוונים, גם של אור, שמש, גם של כיווני רוח, וכאלה לנצל את, את הסביבה, כדי להפוך אותו ליותר יעיל מבחינת צריכת אנרגיה. והוא עובד. אני יודע שיש בגרמניה שימוש במבנים שעשויים מהחומרים שנמצאים באזור, בוץ, אפר, אדמה, עצים כאלה ואחרים, ממש משתמשים כן. בחומרים המקומיים כן. ובונים איתם מבנים.
כן.
מבנים שלמעשה משתלבים בתוך הסביבה, זה מקסים בעיניי.
כן, יש אזורים עם יערות, ש-70% יש מדינות בגרמניה, 70% מהמדינה, היא שטח מיוער, ואנחנו, וגם יש להם בעיה עם, באמת עם נושא של גשם והכל, אבל זה גורם לזה שהרבה עצים פשוט נופלים ואוספים אותם, וחלק מזה זה משמשים לבנייה, גם כמובן.
זה מקסים. תראה, בישראל כיום יש טרנד נורא חזק של מגדלי זכוכית. אתה יודע, באקלים בארץ, באקלים החם של הארץ, אני לא חושב שזה דבר נכון, אני חושב שזה ההפך, זה גורר עלויות אנרגיה מאוד מאוד גבוהות, וצריך לעשות שימוש בחומרים אחרים. תראה, ברור שיהיה פחות זכוכית, פחות נוף.
כן.
אבל עדיין אפשר להפוך, עדיין אפשר לכן בתכנון נכון וחכם, באמת שכן יהיה נוף, ושהבניינים היו יעילים יותר, ולא יהיה השקעה כל כך של אנרגיה, למעשה ניסיון לקרר את החללים הפנימיים. אני כיום במשרד כזה, והחליפו לי את המזגן למזגן ענק בחדר, החדר שלי פונה דרומה, מאוד לא יעיל, מאוד לא יעיל, מאוד לא נכון. אתה יודע שקראתי גם שסביבה נכונה, מבנים שנבנו בבנייה ירוקה, יש מחקרים כאלה, אז זה מייצר הישגים בתור עובדים יותר גבוהים, זה מייצר ציונים יותר טובים לתלמידים, ממש מצביעים על קשר ישיר בין תפוקת עובדים, בין ציוני תלמידים, לבין מבנים שנבנו בבנייה ירוקה.
מדהים.
מהמם?
כן.
מהמם. אני בעד לפתח עוד ועוד שיטות וחומרים ששומרים על הסביבה, בעיקר למען העתיד שלנו, הילדים שלנו והכדור שלנו. נכון שזה דורש השקעה ותשומת לב, והמון השקעה, המון, באמת, זה דורש הרבה, אבל אני חושב שזה שווה את זה, ואין ספק שאנחנו בסיפה של מהפכה, של ממש בארץ, ואני מאוד שמח על זה, אתה יודע, יחד עם זאת אני זוכר שאנחנו בארץ, בארץ
בדיוק.
ישראל, הטובה שלנו, ואנחנו נצטרך בתור מנהיגים לדחוף כל הזמן את התקן הזה כלפי מעלה, כדי לראות שזה לא מדרדר חזרה לאיזשהו מצב אחר.
וגם אין סיבה שבעניין הזה לא נוביל, הרי יש פה הרבה עניינים של חידושים טכנולוגיים, אנחנו יודעים כמה הישראלים יודעים למצוא מענה לבעיות רחבות שיכול להיות בהן, כמובן גם לנושא של כדאיות כלכלית וגם עזרה לסביבה. ממש לפני שאני מספר לך אנקדוטה קטנה על באמת על מה שאמרת כאן, על ניסיונות למצוא מקורות חדשים של אנרגיה שבטח בולטים לאור התקופה הקרובה ובטח לקראת החורף המתקרב של 2022 עם כל עיצומי האנרגיה בין מערב ומזרח אירופה בדגש על רוסיה ושאר אירופה. אתר הבנייה גם כן ישתנה מן הסתם, נכון? כלומר, זה כבר באמת שילוב של טכנולוגיה ותפיסה ירוקה. הוא ישתנה, נראה לך שבאמת נראה איזה משהו שהוא יותר... זה עדיין אתר בנייה, כן? זה בסופו של דבר עבודת כפיים, עבודה עם הרבה אלמנטים של מן הסתם לכלוך, כן? זה לא אתר...
לכלוך, כן. רעש, אבק.
בדיוק. כמה תורות הוא משתנה, אבל בעקבות התפיסה ירוקה?
קודם כל, הוא כבר משתנה. אני יכול להגיד לך שאנחנו מפרידים פסולת, אנחנו משתמשים בחומרים אחרים, בחומרים שהם יותר ידידותיים לסביבה, פחות מזהמים. גם לעובדים עצמם, בתהליך עצמו של העבודה, זה יותר בריא, כי משתמשים בחומרים שהם בריאים. אין ספק שהשינוי קורה. נכון שאנחנו עדיין בלואו-טק. אתה יודע, ענף כן. הבנייה הוא לא ענף של הייטק, אנחנו עדיין בלואו-טק. אבל אתה יודע, אני בשנת 98 קראתי את המאמר והייתי סופר סקפטי, לא האמנתי בכלל שיש סיכוי שיקרה משהו כזה. אנחנו ב-20 ומשהו שנה אחרי זה, וזה ממש קורה. אני מאמין שבעתיד הלא מאוד רחוק אנחנו נראה פחות עבודות כפיים, יותר אוטומציה.
מהפכה.
רואים את זה יותר ויותר בעולם, בארץ קצת פחות, אבל גם בארץ. גם בארץ יש יותר שימוש בתהליכים מתועסים, יותר שימוש בחומרים יותר חכמים.
וגם לדעתי תהיה איזושהי תחרות הולכת וגברה שתגדל ככל שהזמן יעבור, על מי מקבל את הציונים הגבוהים במקום של הבנייה הירוקה.
תראה, זה השלב הבא כנראה גם כן, שבסופו של דבר, אתה יודע, 55 נקודות, תגיד מה, אתה צוחק עליי? אני בעולמות ה-90.
נכון, נכון.
יכול להיות. יכול להיות, תלוי גם בדרישות, אל תשכח שבסופו של דבר זה כן עולה.
כן.
אני עשיתי חישוב ל-55 נקודות, אני לא יודע כמה עולה 90 נקודות, לא יצא לי להתעסק עם זה ולא יצא לי לחשב את זה. יכול להיות שהעלות היא עוד יותר גבוהה, יכול להיות שיהיו דיירים ואוכלוסייה מסוימת שתגיד, אני רוצה, אני מוכן להכניס יד לכיס ולהשקיע בזה יותר, ולרכוש דירות שהן יותר נכונות מבחינה ירוקה.
גם אם זה אחוז קטן, זה יקרה.
בסופו של דבר הדברים האלה מתגלגלים לפתחו של רוכש הדירה. אתה יודע, אפשר גם לבנות, לעשות מה שנקרא סלוט עם ציפוי זהב, זה תלוי ברוכש, אם הוא רוצה לשלם על זה.
אני חושב שהעניין של המודעות לסביבה הולך וגדל, ולכן, בגלל זה, אני בטוח, גם אם זה אחוז יחסית קטן, הטרנד הזה ילך ויגדל, של אנשים שיש להם את היכולת הכספית, והם יגידו, אנחנו מעוניינים, בגלל החשיבה הסביבתית, להיכנס לדירות, שיש להם לפחות איזשהו רף כזה או אחר שיקבע בהמשך, אני בטוח שזה יקרה, בגלל גם עניין התחרות. אנשים, באמת, יש תחרות בשוק, התחרות היא גדולה, התחרות היא קשה, אתה מחפש בידול, אתה מחפש להראות שאתה טוב מאחרים, ויהיו כאלה שאולי פונים למגזרי יוקרה, לאלפיון עליון, שיבואו ויגידו, אנחנו בונים סביב קריטריון של 90 ומעלה. זו התחושה שלי.
90 זה הכי גבוה, 90 נקודות
כן.
זה הכי גבוה.
אוקיי, סליחה, עד 90.
אבל כן, תראה, גם לא חייבים להגיע ל-90, כן? זה באמת המון, וזה עלויות שהן גבוהות מאוד, אבל אפשר להיות גם במקום בכוכב אחד, בשלושה כוכבים. לא חייבים להיות חמישה כוכבים.
עכשיו אני אספר לך לסיום פה את משהו ככה מעניין. אני הייתי במינכן לפני כמה שבועות, הרציתי שם, פגשתי בחוץ בן אדם שהיה בכנס אחר ששייך לניהול של תיאור מים וכל מיני שימוש באנרגיות מתחדשות, ומסתבר, הוא מדנמרק, מסתבר שבדנמרק יש להם מיזם, שלמיזם הזה מחוברים 55,000 בתי אב, שאת כל הצרכים שלהם, כלומר שתן וצועה, קקי, פיפי, מה שכל הדברים שאתה רק יכול לחשוב, הכל יורד לתוך צינורות שמביאים את ה, בסופו של דבר, את ה, מה שנקרא, שמטילים את ממיהם ואת ה, את הצועה, הכל ביחד מועבר למפעל. המפעל יודע להפיק אנרגיה, כ-10,000 קילוואט ביום. יכולים להפיק רק מה שנקרא מהצרכים של אנשים, והם מצליחים לייצר מזה אנרגיה ולמכור אותה. כלומר, הוא מסביר לי, ואני לא כנס פה לפרטים, ממש ברמה של דקויות, אבל זה מדהים איך מחפשים ומוצאים אנרגיה חלופית שהיא ידידותית לסביבה, שהיא טובה, וזה פשוט מדהים שאפשר לעשות...
וחוסכים גם לעשות בכל המפעלי תיור, וחוסכים, אתה יודע, תחשוב, זה גם הפסולת הזאת, שאנחנו... זה
נכון.
מממשים אותה להפוך להיות אנרגיה, זה מהמם.
נכון.
זה מהמם, זה יפה מאוד.
נכון, טוב, שיקרה יותר, שבאמת העולם שלנו יהיה נקי יותר, והילדים שלנו לא יתמודדו עם כל...
שאנחנו מטורפים. גם לא נתמודד, והם לא יתמודדו, נכון. וכן.
נכון. ניר, כרגיל, תענוג. נתראה בפודקאסט הבא, תודה רבה, ושתהיה לנו בנייה ירוקה כמה שיותר.
לגמרי. לשמור על הסביבה, חברים.
אמן. יאללה, להתראות.
ביי ביי.